מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק השביעי של מנועי הכסף. שלום אורי, מה שלומך?
אהלן שי.
איך עבר השבוע?
עבר מצוין, הגיע הקיץ גם, אנחנו בכלל מרוצים.
נכון. אנחנו היום נדבר בעיקר על מה שקורה בעולם ועם נגיעה בישראל. נתחיל, בחלק השני של התוכנית נדבר על כל מה שקורה בבית הלבן והאם אנחנו לקראת איזושהי סוג של מלחמה חדשה מסוג אחר, לא קונבנציונלית. ואני רוצה להתחיל דווקא ממשהו שנורא נוגע לישראלים, בעיקר למי שחובב מוזיקה. אתמול הודיעה חברת ספוטיפיי שבאופן רשמי ביום שני הקרוב היא תיכנס לשוק הישראלי. זה אומר שכל ישראלי יוכל להוריד את האפליקציה, יוכל להירשם לחברה. ובעצם המשמעות, למי שלא יודע, ספוטיפיי זה ספקית הסטרים של המוזיקה הכי גדולה היום בעולם. הרבה יותר גדולה מאפל מיוזיק. יש לה לפי הדוחות האחרונים יותר מ-70 מיליון משתמשים בתשלום. מדובר על עלייה באמת מטאורית לחלוטין. רק לפני שנתיים היו לה 30 מיליון, ובשנת הנתונים לפי הנתונים שהוצאתי במרץ 2013 היו לה בסך הכל 6 מיליון משתמשים. אני לפני שזה, יש לי גילוי נאות, אני מאוד אוהב את ה... יש לי אותה, על ידי קרוב משפחה בארצות הברית, שיש להם, יש שם איזה מבצע של family member. אני כבר מעל לשנה עם האפליקציה הזאת, ואני חייב להגיד לך גילוי נאות. לדעתי יש שתי אפליקציות בטלפון שלי שממש שיפרו לי את החיים בצורה משמעותית. אחת מהם זה Waze, כי אני גרוע בלנווץ, והשנייה זה ספוטיפיי. זה פשוט החזיר לי את האהבה למוזיקה, ואני, למי שאין כל כך הרבה זמן לחפש אחרי מוזיקה חדשה ולא בעולם הזה, והוא ככה אוהב מוזיקה לשמוע ולא יותר מדי להתעסק בזה, לדעתי זו אפליקציה מעולה, חברה ממש טובה עם ממשק נורא נוח. אני רק אציין לפני זה שבשבוע שעבר החברה הודיעה רשמית שהיא יוצאת להנפקה. ההנפקה הייתה, לדעתי, הם לא קבעו את המחיר בהנפקה, הם הודיעו לסק, לרשות ניירות ערך האמריקאית, שלפי המחיר שהמניה נסחרה בשוק הפרטי, יהיה באיזה... עושה שווי לחברה של 23 מיליארד דולר. זהו בעצם, אני חושב שיש המון המון השלכות לספוטיפיי שתיכנס לארץ מבחינת האומנים, גם מבחינת תהיה, אין ספק שתהיה השפעה לתחנות הרדיו שמשמיעות מוזיקה.
חד משמעית. מדובר במהפכה. מדובר במהפכה, אני בעוונותיי עדיין מנוי של אפל מיוזיק, שיש להם שירות דומה, פשוט חיכיתי שספוטיפיי יגיעו לארץ. אני חושב שבכלל כל הנושא של הסטרימינג זו מהפכה, אנחנו רואים את זה במוזיקה, אנחנו רואים את זה בכל מה שקשור לטלוויזיה עם נטפליקס. במשך שנים, מאז שנאפסטר, מאז שהאינטרנט החל בעצם, צרכנים התחילו לצרוך מוזיקה בצורה לא חוקית, ללא כסף. אני זוכר את עצמי, מוריד שירים בנאפסטר, כבר עברו מספיק שנים כדי שאפשר יהיה לומר את זה, ומחכה עם מודם 56K במשך שעות שהשירים ירדו, וסוף סוף מצאו את הדרך בעצם לפתור את הבעיה הזו, וליישם איזשהו מודל שמצד אחד מטיב גם עם הצרכנים בעולם הטכנולוגי שאנחנו חיים בו, שלא צריך ללכת לחנות לקנות דיסקים, ומצד שני מטיב גם עם האומנים. ובאמת יש פה מהפכה, וזה ייכנס לארץ, וזה יעשה גם מהפכה פה מבחינת האומנים, יוכלו להגיע לכל אחד בקלות יחסית, לקבל את התמלוגים שמגיעים אליהם, וכמובן זה ישנה גם את תחנות הרדיו, כמו שאתה אומר, כי זה רדיו לכל דבר, זה רדיו בבחירה אישית, זה דבר נהדר.
וכן, ואני רק... אמנם התשלום לאומנים הוא כן מגיע, והוא בסביבות הם משלמים על פר האזנה. זאת אומרת, אם אני מאזין עכשיו, האומן מקבל באזור הסנט, לפי דעתי זה עומד היום. היו כמה אומנים בארצות הברית שכן יצאו נגד ספוטיפיי, שהם לא משלמים מספיק. זה טיפה נרגע, המאבק שלהם נגד החברה. יש איזה נתון רק שאני אותי מאוד הפתיע לטובה, שהסתכלתי עליו לפי נכון לסוף שנת 2015, 55% מהיוזרים של ספוטיפיי הם נשים. שזה, כן, שזה גם במיוחד ליום האישה הבינלאומי, אבל זה, אתה יודע, זה חדשות מאוד מעודדות.
לגמרי.
וזהו, מה אתה אומר על ה... מה אתה אומר על ה... חברה מפסידה, בעיקרון.
כן, חברה כרגע מפסידה, כמו הרבה חברות טכנולוגיה שלמעשה מתחילות עם איזשהו מודל שהוא עדיין לא לגמרי ברור, בעיקר בעניין של עד כמה השקעות החברות האלה יצטרכו לעשות. יש חברות ענק, גם אמזון היא חברה מפסידה, כי בעצם כל כסף שנכנס לה והיא מכניסה המון כסף, הולך להשקעות ופיתוחים של מוצרים חדשים וטכנולוגיות חדשות, והשאלה שבדרך כלל שואלים האנליסטים היא, מתי בעצם החברה הזו תגיע למיצוי של הפיתוחים ותתחיל להרוויח מהמוצרים שלה. כמובן שאנחנו רואים חברות כמו אמזון, כמו נטפליקס, ואני מניח שגם ספוטיפיי כשהיא תיסחר, אנחנו נראה מספרים דומים. אלה חברות שכן מכניסות הרבה הרבה כסף, הן מפסידות מסיבות טובות כרגע.
ההנפקה תעשה טוב?
אני חושב שכן, אני חושב ש... וראינו את זה גם בחברות דומות. הנפקה בעצם מה שהיא עושה, היא קודם כל מאפשרת להבין יותר טוב לאן דברים הולכים, והרבה פעמים גם השוק מכוון את המנהלים בחברה למקומות הנכונים מבחינת המודל הכלכלי, כי בסוף טכנולוגיה בנפרד וכלכלה הרבה פעמים בנפרד, אנחנו רואים את ספוטיפיי נכנסת למדינות אחרות, לא סתם היא מגיעה לארץ, בארצות הברית יש לה תחרות מאוד עזה מהצד של אפל, והיא נכנסת לעוד מקומות בעולם, ואני חושב שהכיוון הוא כיוון נכון בסופו של דבר, כי השווקים, בעיקר בחברות כאלה, יודעים לכוון את ההנהלה ואת הדירקטוריון למקומות שבסופו של דבר מביאים את החברה לרווחיות.
אפשר אולי, אתה יודע, נורא קשה לי להשוות את ספוטיפיי לתחום אחר, אבל אני גם לא אוהב את ההשוואה שאומרים שהיא כמו הנטפליקס לטלוויזיה, בגלל שנטפליקס לטלוויזיה יש לה מתחרים. זאת אומרת, זה לא, אולי הם יותר טובים מאחרים, אני לא יודע. אבל ספוטיפיי, לדעתי, הממשק שלה הוא הרבה יותר טוב, כמו שאמרת, מאפל מיוזיק. יש את הדיזר הצרפתים שמגיעים לארץ. אני באמת חושב שהם לא סתם מספר אחת בעולם, באמת סיכוי שהם יהיו אולי מונופול, אני לא יודע להגיד את זה, אבל בסך הכל הם יכולים לעשות למוזיקה מהפכה.
אני אומר, מזל שנתת קודם גילוי נאות. יש תחרות, עוד פעם, אפל ודיזר וטיידל, יש תחרות, ותחרות זה דבר נהדר, במיוחד בתחומים כאלה, כי זה עוזר לחברות לפתח עוד ועוד בעצם מוצרים שנוגעים לצרכים של הצרכנים בסוף. אבל כן, גם נטפליקס באיזשהו מובן, אפשר להגיד שהיא סוג של מונופול. הרי החברות האחרות שנותנות את השירותים של נטפליקס נותנת, אם זה הולו או חברות אחרות שמנסות לדחות, הן לא מגיעות לרמה של נטפליקס.
אבל לא דיברנו ככה לפני שנתיים על נטפליקס.
נכון, אבל התהליך קורה, התהליך מתרחש, והרבה פעמים במקומות האלה באמת נוצר מצב שהחברה מתפתחת ומתפתחת, וכשהיא מתחילה לצבור יותר ויותר נתחי שוק, אז גם הופך להיות הרבה יותר קשה להתחרות בה. דרך אגב, דוגמה הכי טובה זו פייסבוק. כשפייסבוק התחילו, הם באו בעצם להתחרות בחברה אחרת, שאם אני לא טועה זה היה נקרא, לא MySpace, שכחתי את השם כרגע, אבל פייסבוק היא לא בעצם הרשת החברתית הראשונה. היא באה להתחרות ברשת חברתית שקמה והצליחה, רק פייסבוק עשתה את זה הרבה יותר טוב, ולקחה את כל המשתמשים אליה. והיום קשה עד כמעט בלתי אפשרי להתחרות בפייסבוק. להקים רשת חברתית חדשה ולקוות לגייס נתחי שוק משמעותיים מפייסבוק, זה דבר שהרבה אנשים היו רוצים לעשות, אבל זה כנראה מהלך שהוא כמעט בלתי אפשרי.
אנחנו נעבור עכשיו לנושא שארצות הברית מתעסקת בו המון, והוא משפיע גם על העולם. העדכון האחרון ממה שקורה בבית הלבן, היועץ המיוחד של דונלד טראמפ, ככה הוא מגדיר את זה, גרי כהן, עזב את תפקידו, ומה שמעניין זה למה הוא עזב את תפקידו. אתה רוצה להסביר לנו, להתחיל להסביר לנו מה בדיוק קורה שם?
אז בואו באמת נדבר על רצף האירועים. טראמפ הודיע ביום חמישי שעבר על כוונתו בעצם לאמץ את ההמלצות של משרד הסחר האמריקאי, שהמליץ להטיל מכס משמעותי של 25% על יבוא פלדה לארצות הברית, ומכס של 10% על יבוא אלומיניום. כשהסיבה לכך היא סיבה של ביטחון לאומי. זה בעצם מה שמשרד הסחר המליץ, בגלל שמדינה שרוצה לדאוג לביטחון הלאומי שלה במידה ופורצת מלחמה, צריכה יצרני פלדה. בארצות הברית יצרני הפלדה היום עובדים בתפוקה יחסית נמוכה, והחשש הוא שככל שזה יימשך, הם פשוט לא יהיה להם תמריץ כלכלי להמשיך ולהחזיק את המפעל ולהחזיק את המכרות, ולכן בעצם באה המועצה ואמרה לטראמפ תטיל מכס. טראמפ אמר בכוונתי להטיל מכס.
המועצה כפופה לו?
המועצה לא כפופה לו, לא. היא ממליצה לו. ובעקבות זה גרי כהן באמת התפטר, כי הוא התנגד למהלך. גרי כהן ידוע כגלובליזיסט, כאדם שמאמין בסך החופשי, אחד היחידים שנשארו בבית הלבן.
הגיע מ-JP Morgan?
היה גם ב-JP Morgan, נכון. והוא התפטר, וכנראה שטראמפ הולך למהלך הזה, וזה מהלך מאוד מעניין, כי א', לא צריך להיות מופתע, הרי טראמפ מדבר על זה מהיום הראשון של הקמפיין שלו. I will make America great again, גם אם זה אומר הטלת מכסים, וגם אם זה אומר עצירה של היבוא, כל הזמן מדבר על זה שארצות הברית מייבאת יותר מדי. ארצות הברית נמצאת בגירעון סחר משמעותי כבר שנים, והוא רוצה לשנות את זה, הוא רוצה להחזיר את הייצור לארצות הברית. עכשיו אני רוצה לתת איזושהי תיאוריה קצת שונה ממה שאנחנו שומעים בדרך כלל. תראה, רוב הכלכלנים, 99% מהכלכלנים היום בעולם, שביקרו את המהלך של טראמפ, באו ואמרו, זה מהלך שבסופו של דבר פוגע בכלכלה, גם אמריקאית, בטח הגלובלית, וזה מהלך לא נכון. אני חושב שלא מדובר על מהלך לא נכון, מדובר על מהלך בתזמון לא נכון. למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על, על העולם, על מערכת הכוחות המסחריים, הכלכליים בעולם, אם תתחיל מלחמת סחר עולמית, זאת אומרת, כל מדינה תנסה לפגוע בסחר ולהטיל מכסים כאלו ואחרים כדי לפגוע ביבוא ולייצר בתוך המדינה עצמה, המנצחת הברורה של המלחמה הזו היא ארצות הברית. אין ספק בכלל לדעתי. ארצות הברית לא תלויה בסחר חוץ. ארצות הברית, סך הכל היבוא והייצוא שלה זה 10% מהתוצר. ארצות הברית היא סוג של אי שיכול לייצר את הכל בתוך ארצות הברית. הם לא צריכים את הסינים, הם לא צריכים את האירופאים. באירופה הייצוא הוא חלק מהמדינות 40-50% מהתוצר. בסין כמובן, סין נבנתה על ייצוא למערב, למרות שהם גם עוברים תהליך של לשנות, אבל זה תהליך שיקח המון שנים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים למלחמת סחר, ארצות הברית מנצחת. זה באמת ככה, אבל הטיימינג הוא לא נכון. הטיימינג הוא לא נכון, כי העלות של מלחמת סחר, גם למדינה כמו ארצות הברית, היא התייקרות משמעותית של המוצרים. הרי לא מייצרים רכבים במקסיקו בגלל המזג אוויר הנחמד שיש שם, או אוכל המצוין שיש שם. מייצרים רכבים במקסיקו, כי זה יותר זול לייצר במקסיקו. ואם הכל יחזור לארצות הברית, אנחנו נראה מחירים יקרים מדי. מצד שני, נראה גם יותר ייצור. נראה באמת יותר תפוקה בארצות הברית. עכשיו, לפני 5 שנים, 6 שנים, כשארצות הברית עדיין לקקה את הפצעים של המשבר הפיננסי של 2008, ושיעור הצמיחה היה עדיין נמוך יחסית, זה יכול להיות שזה היה צעד נכון, עוד פעם, בעיניים האמריקאיות, בטח לא בעיניים הגלובליות, אבל בעיניים האמריקאיות, זה מייצר צמיחה. העניין הוא שהיום לא צריך לייצר צמיחה בארצות הברית. ארצות הברית צומחת בקצב מהיר מאוד, שיעור ההבדלה ברמות מאוד נמוכות. זאת אומרת, שאנחנו לא במצב שצריך להתחיל ולייצר עוד ועוד מקומות עבודה במשק, כי זה כבר קרה. אנחנו כבר 10 שנים אחרי המשבר, וארצות הברית נמצאת היום בחלק הטוב של המחזור הכלכלי. כאלה צעדים אתה עושה כשאתה בחלק הרע, כשאתה במיתון, זה כמו בשנות ה-30, בשפל הגדול, נעשו צעדים מאוד דומים, הרבה יותר מחמירים דרך אגב, אבל זה באיזשהו מקום אולי עזר אפילו להוציא את ארצות הברית מהמיתון. אז אני חושב שזה בעיקר, קודם כל, עניין של טיימינג לא נכון. אם טראמפ היה נבחר לפני 8 שנים, אז יכול להיות שכלכלנים היו מדברים אחרת על זה. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מעבר למי תנצח במלחמת הסחר, היא א', מה הסיכויים שהולכים למלחמת סחר, ומי יהיו המפסידות. זאת אומרת, איך גרמניה תגיב לכזה מצב, איך סין תגיב לכזה מצב, אלה השאלות אני חושב המעניינות היום.
תראה, שני דברים לגבי הנושא הזה. דבר ראשון, לגבי ההתפטרות של כהן עצמו. אני קשה לי להאמין, אני לא מכיר כמובן את הדמויות, אבל קשה לי להאמין שהוא כזה אידיאליסט נגד התוכנית הזאת. הרי לפני שנה או פחות משנה היה את האירוע גזעני בשרלוטסוויל, והוא היה, הוא כבר הגיש את מכתב ההתפטרות והוא בסוף לא התפטר. אז אני לא יודע מה הסיבה האמיתית שבה הוא נעמד על הרגליים האחוריות בדיוק עכשיו, כי זה הכי חשוב לו עכשיו, המכסים האלה על על היבוא. אני לא יודע. אני קצת סקפטי לגבי המניעים שלו. זה לגביו. ודבר שני, לגבי טראמפ, וזה דווקא אני אומר את זה לחיוב, טראמפ, אני מאמין, הוא מנסה ורואה איך ההחלטות שלו מתקבלות. אני חושב שהוא פועל ככה בכל דבר. הוא פעל ככה גם, אגב, בירושלים. הוא החליט על ירושלים, הוא לא ידע מה יהיה. הוא ראה שהכל בסדר, אז הוא המשיך עם ההחלטה הזאת. ולפי דעתי הוא פועל בדיוק אותו דבר כאן. הוא קיבל את ההחלטה הזאת, התגובה הייתה ביום הראשון, אם אתה זוכר, היה תגובה נורא חריפה של וול סטריט.
ביום הראשון השווקים ירדו בחדות ואחרי זה לאט לאט חזרו.
בדיוק, אז הוא אומר, נחכה, נראה, יום יומיים, אם באמת היו ירידות של 5 ימים עכשיו, היינו מאבדים 10%, אני לא בטוח שהוא לא היה נסוג. אבל הוא ראה שלא קרה אסון גדול, קצת ירידות, והוא פשוט ממשיך עם זה הלאה. זו פשוט השיטה של טראמפ. ניסוי ותהיה.
אני מזכיר, קודם כל לגבי גרי קון, אני מזכיר לך שגם הוא היה מועמד מוביל לתפקיד יושב ראש הפד, שגם את זה הוא לא קיבל. אז זה נכון, יש פה היסטוריה של כמה וכמה מקרים שהוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, ובסוף אני חושב שכן, אם אדם מאמין בכיוון מסוים, ויש לו בכל זאת תפקיד, וההצעות שלו לא מתקבלות ולא מתקבלות, והוא רואה שבסופו של דבר הוא לא מצליח להביא את הדברים שהוא רוצה להביא לתפקיד, אז הוא מחליט ללכת, וזה בסדר גמור. זה לגבי גרי קון, ולגבי טראמפ, אני מסכים איתך לגמרי. טראמפ, הדרך שלו עד עכשיו היא מאוד ברורה, דרך אגב הוא לא ממש מחליט, הוא מצייץ. הוא עוד לא חתם על שום דבר, עוד לא קרה שום דבר, לא לגבי ירושלים ולא לגבי המכסים, הוא רק מצייץ ומכריז, וזו השיטה. השיטה היא שיטה של תחזיק אותי או ש... וזה כל הזמן עובד ככה. דרך אגב, לפני יומיים הוא צייץ, כשהוא קם בבוקר, אתה יודע מתי הוא מתעורר לפי הטוויטר, הוא צייץ קודם כל שארצות הברית חייבת להיות חזקה ושיהיה לה תעשיית פלדה משגשגת, to make America great again, ואחרי זה הוא צייץ שבמידה ומקסיקו ואו קנדה יסכימו לבוא לקראתו במסגרת המסע ומתן על הסכם הסחר של צפון אמריקה, נפטה, שזה הסכם מאוד גדול, שכרגע הם נמצאים במסע ומתן עליו, אם הם יבואו לקראתו, אז אולי הוא יבטל את המכסים. זאת אומרת, יכול להיות שמדובר פה על לא יותר מקלף מיקוח, בסיפור שהוא הרבה יותר עקרוני, שזה הסכם הסחר, כי תעשיית הפלדה, עם כל הכבוד, היא לא מאוד עקרונית לכלכלה האמריקאית.
תסביר לנו רגע איפה נפטה עומדת, מה בדיוק הקשר?
נפטה זה הסכם בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, בעצם על יבוא וייצוא של סחורות ושירותים, הסכם סחר שבגדול מאפשר סחר חופשי בין המדינות. טראמפ מהיום הראשון של הקמפיין הודיע שמבחינתו ההסכם הזה הוא מטופש, הוא גרוע, הוא פוגע בארצות הברית, והוא רוצה לפעול לשנות אותו. ולמעשה אנחנו רואים מסע ומתן מתמשך כבר תקופה מאוד ארוכה, כנראה גם הוא התמשך עוד כמה חודשים עד הבחירות במקסיקו, לא מאמין שנראה איזשהו צעד מהותי לפני הבחירות, אבל טראמפ רוצה לשנות את ההסכם בצורה מהותית. עכשיו, אפשר לומר שהוא צודק באיזושהי מידה, כי באמת המפסידה הגדולה מההסכם היא ארצות הברית. המרוויחות הן קנדה ומקסיקו. ארצות הברית הייתה צריכה את קנדה במשך המון שנים בגלל ענף האנרגיה, הייתה מייבאת המון אנרגיה מקנדה. היום ארצות הברית אפשר לומר שהיא עצמאית אנרגטית, ולכן טראמפ גם מרגיש בנוח לבוא ולהגיד, תחזיק אותי או שאני מפוצץ את ההסכם ויוצא ממנו, ונראה איך אתם פועלים בכזה מצב. וזה, אני חושב שזה סימן שצריך לעקוב אחריו. אם אנחנו מסתכלים על האם אנחנו הולכים למלחמת סחר, אני מסמן שני סימנים עיקריים. אחד זה נפטה, לראות מה קורה במסע ומתן שם, עד כמה טראמפ רציני באיומים שלו לפוצץ את ההסכם, אם אנחנו נראה שהוא יוצא מהסכם נפטה, אפילו אם זה לזמן קצר ורק עוד פעם במסגרת מסע ומתן, זה בהחלט סימן שהוא באמת מאמין בפרוטקציוניזם, בלהפוך את ארצות הברית למדינה שמייצר בפני עצמה וסגורה מהעולם, ואם אין לו בעיה עם זה, אז הוא יכול ללכת למלחמת סחר. והנושא השני זה מול סין. סין, כידוע, מייצאת המון לארצות הברית, או ארצות הברית מייבאת המון מסין, ויש היום חקירה שנמשכת כבר תקופה די ארוכה בוושינגטון, בכל הנוגע לגניבה של קניין רוחני על ידי הסינים, כל מיני זיופים של תוכנות, של מוצרים, והטענה היא שבעצם הסינים נכנסים, משקיעים בחברות אמריקאיות, אירופאיות, ובעצם גונבים את הטכנולוגיה, גונבים את הקניין הרוחני. במידה וההחלטה של החקירה תהיה להאשים את סין בגניבה בעצם, זה עוד סימן מאוד ברור שטראמפ בדרך למלחמת סחר. וזה צריך להדיג, אני חושב, את העולם, פחות את ארצות הברית, כמו שאמרנו, כי ארצות הברית כנראה תנצח במלחמה הזו, אבל את העולם זה בהחלט צריך להדיג. מלחמות סחר לא עושות טוב לגלובליזציה, לא עושות טוב לכלכלה העולמית, אם מסתכלים עליה מלמעלה, ובעיקר לא עושות טוב למשקים קטנים שתלויים בסחר חוץ, בייצוא. יש לנו
ישראל?
יש לנו משק כזה די קרוב אלינו, ישראל. צריך להגיד שישראל יש לה איזשהו יתרון, אם אני משווה אותה למדינות אחרות, כמו ברזיל, דרום קוריאה, טיואן, צ'ילה, ישראל יש לה יתרון יחסי, כי חלק מאוד גדול מהייצוא פה הוא ייצוא של הייטק, וזה יותר ייצוא של באמת מוצרים שיהיה קשה להתחרות בהם, על ידי ייצור פנימי בארצות הברית. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו יתרון יחסי, אבל בכל מקרה, אם אנחנו הולכים למלחמת סחר עולמית ופגיעה בסחר החופשי, גם ישראל תיפגע.
מה הלוחות הזמנים, דבר ראשון שאנחנו מסתכלים, אני מבין שיש דיווחים בארצות הברית שעוד היום הוא הולך להודיע, או במהלך הלילה שעון ישראל, על המלחמת סחר. מה בעצם מעבר לזה הלוחות זמנים שאנחנו מסתכלים?
קשה מאוד לדעת. יש, קודם כל מהבית הלבן יש כל הזמן דיווחים סותרים. אתמול היה איזשהו דיווח ששוקלים להודיע על מכסים על יבוא מסין. היום יש איזשהו דיווח שאולי קנדה בכלל לא תיכלל במכסים על המתכות, שזה בעצם אומר שאין שום משמעות למכסים, כי עיקר היבוא של אלומיניום ופלדה זה מקנדה, אז אם מחריגים אותה מהמכס, אז אין לזה יותר מדי משמעות, חוץ מאיזשהו צד פוליטי שטראמפ רוצה להוטט למצביעים שלו. לגבי נפטה זה ongoing, ואני חושב שאנחנו נמשיך לראות את המסע ומתן בחודשים הקרובים, עד באמת הבחירות במקסיקו שמענות להם במחצית השנייה של השנה. אז יש פה עוד כמה חודשים שקשה להאמין שנראה איזשהו צד משמעותי לפני הבחירות.
האירופים, מה האירופים מצידה, מה הם אומרים? ונניח והוא יכריז על זה ותחל מלחמת סחר, מה הם יכולים לעשות?
האירופים, וזה המהלך לדעתי הכי גאוני, חכם שטראמפ עשה. האירופים תקועים פה. האירופים תקועים מכמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא שטראמפ, מה שהוא עשה, הוא בעצם אמר, אני מעלה מכסים בגלל עניין הביטחון לאומי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? הרי יש הסכמי סחר בינלאומיים. יש ארגון שנקרא WTO, World Trade Organization, ארגון הסחר העולמי, והארגון הזה בעצם יש לו אמנה של סחר חופשי. אבל יש שם פסקה שאומרת שבמקרה של ביטחון לאומי, מדינה רשאית להטיל מכסים או לתת סובסידיות כדי לדאוג לביטחון הלאומי שלה. וטראמפ ניצל את הפסקה הזו, ובעצם הוא בא ואמר, אני מעלה מכסים לא כי אני רוצה לפגוע בסחר העולמי, אני מעלה מכסים כי אני רוצה לדאוג לביטחון הלאומי של ארצות הברית. התגובה הראשונית של אירופה הייתה של ז'אן-קלוד יונקר, שהוא נשיא האיחוד, הנציבות האירופית, והוא נתן איזושהי תגובה שנראה כאילו היא שלופה קצת מהמותן, והוא אמר, אם טראמפ יטיל מכסים, אנחנו גם נטיל מכסים. ואז הוא חשב על מה אני יכול להטיל מכסים, מה ארצות הברית מביאה לאירופה, אז הוא אמר על הרלי דווידסון, וויסקי וג'ינסים. עכשיו זה נחמד, אבל הרלי דווידסון, וויסקי וג'ינסים, יהיה לו מאוד קשה לסווג את זה כביטחון לאומי. וההסכמים של ארגון הסחר לא מאפשרים לו. אז על אירופה, אם היא תעשה צעד כזה, אפשר להטיל סנקציות. על ארצות הברית, אם היא שמה מכסים על פלדה, אי אפשר להטיל סנקציות, כי זה עניין של ביטחון לאומי. אבל עצם התגובה של עצמה, באה ואומרת, האירופאים לא יישבו בצד. הם יחפשו דרכים לפגוע.
לא ישבו בצד, אבל אין להם יותר מדי.
אין להם יותר מדי מה לעשות. צריך לזכור גם שהאיחוד האירופי, בניגוד לארצות הברית, זה אוסף של 27 מדינות, שכל החלטה ברמת האיחוד צריכה להתקבל פה אחד על ידי 27 ממשלות. ובכל ממשלה יש את התככים הפוליטיים שלה, ולכן כל החלטה באיחוד האירופי תמיד ייקח חודשים עד שהיא תתקבל. מה שעוד פעם שם אותם בחיסרון משמעותי מול טראמפ, אם אנחנו באמת הולכים למלחמת סחר, אז לאירופאים לא יהיה פה יותר מדי מה לעשות, הם יטילו מכסים, בתגובה טראמפ יטיל מכסים, אם אנחנו נלך לכיוון כזה, על רכבים, על מוצרים אירופאים, אם זה תעשייה כבדה, אם זה כל מיני מוצרים בני קיימה, אבל עוד פעם, ארצות הברית יודעת לייצר את כל המוצרים האלה בצורה טובה מאוד, אין פה איום משמעותי. האיום לדעתי, אם מסתכלים על הסביבה הגלובלית, הוא מכיוון סין. כי אם טראמפ מתחיל עם סין מלחמת סחר, אז לסין יש איך לאיים על ארצות הברית, וזה א' דרך כמובן יבוא זול, מה שאומר שאם שמים מכסים, נאמר מחר טראמפ שם מכס של 20% על יבוא מסין, באותו היום וולמרט מעלה את כל המחירים שלה ב-20%, כי כל המוצרים הזולים מיובאים מסין, אז קודם כל זה מייצר אינפלציה, ואינפלציה מייצרת ריבית יותר גבוהה, וריבית יותר גבוהה כן יכולה לגרום להאטה במשק. והנקודה השנייה היא, מאזן האימים הזה, או המלחמה הקרה הזאת בין סין לארצות הברית, בכל הנוגע לאגרות חוב אמריקאיות. סין מחזיקה המון אגרות חוב אמריקאיות. כל רזרבות המתח שלה למעלה מטריליון דולר, שמוחזקים בעצם באגרות חוב. עכשיו, הסינים לא רוצים למכור את אגרות חוב, כי אלה רזרבות המתח, הם צריכים את רזרבות המתח. בטח בתקופה הנוכחית שיש המון אי ודאות בסין. אבל לא תמיד ההחלטות שמתקבלות הן רציונליות, ואם נכנסים פה לאיזושהי מלחמת סחר, הסינים יכולים באמת להתחיל למכור את האג"ח האמריקאיות, מה שיוביל לעלייה, יכולה להיות אפילו חדה בריבית, ועוד פעם, עלייה בריבית אומר האטה במשק, וזה יכול לפגוע בארצות הברית, וזה מאזן האימה בעצם.
זה משהו שקרה לאורך ההיסטוריה?
מלחמת סחר אמיתית הייתה רק בתקופת השפל הגדול. תמיד יש אפיזודות שמדינה כזאת מעלה מכסים ותגובות, אבל מלחמת סחר אמיתית גלובלית בין גושים גדולים הייתה באמת בשפל הגדול. גם בשנות ה-70 עם ניקסון הוא העלה מכסים בצורה גלובלית, אבל זה לא הייתה מלחמת סחר כי לא הגיבו, כי האירופאים והיפנים אז היו צריכים את ארצות הברית, אז לא ראינו תגובות נגד. הסינים לא צריכים את ארצות הברית, או הם צריכים, אבל הם לא נמצאים באותו מצב של בעצם ידידים של ארצות הברית. הרי בין סין לארצות הברית אין ידידות אמיתית, יש בעצם סוג של
עסקים.
עסקים, כן, ידידות קרה כזו. זה לא מה שהיה בשנות ה-70. בשנות ה-30, בשפל הגדול, לא רק ארצות הברית, כמעט כל המדינות בעצם רצו לדאוג למדינה שלהם, כולם היו במיתון, וראינו עלות מכסים משמעותיות. יש כלכלנים שטוענים שזה החמיר את השפל הגדול, זה מה שגרם לו להפוך להיות בעצם ממיתון לשפל. יש לא מעט כלכלנים שחושבים שזה ממש לא נכון, אני דרך אגב גם לא חושב שזה נכון, מילטון פרידמן דיבר על זה לא מעט. אני חושב שמה שזה גרם בעיקר, זה גרם לזה שההתאוששות לקחה יותר זמן, אבל הסיבה שעברנו ממיתון של מ-29 לשפל, זה בעיקר שהבנק המרכזי לא הגיב כמו שהיה צריך להגיב. זה לקח זמן, לא היה ממש תפד כמו שיש אותו היום, הריביות לא ירדו, לא הזרימו כסף כל כך, זה בעצם כל מה שראינו את ברננקי עושה ב-2008, זה הכל תוצאה של זה שהוא למד את השפל הגדול במשך שנים ככלכלן, כפרופסור, עשה עבודות, והוא למד מה היה צריך לעשות אז, ובעצם יישם את זה ב-2008, והצליח להוציא את המשק האמריקאי ממיתון מאוד מאוד מהר. אז זו מלחמת הסחר הגדולה שהייתה.
וזה בדיוק למה אמרת, אני אקח אותנו 20 דקות אחורה, שבעצם התזמון הוא לא נכון.
בדיוק. כי אם זה היה נעשה לפני 5-6 שנים, עוד פעם, רק מנקודות מבט אירופאית, ברמה גלובלית, גם אז זה היה כנראה מוביל לבעיות ולהאטה ומיתונים בחלק מהמדינות. אבל מנקודת המבט האמריקאית, כששיעור האבטלה היה 10%, יכול להיות שזה נכון. לעצור רגע את היבוא, להחזיר את היצור לארצות הברית, לייצר מקומות עבודה, לייצר צמיחה, נכון, זה גם היה מייצר אינפלציה, אבל אם אתה צומח מהר, אז אתה יכול להתמודד עם אינפלציה כשהיא קצת גבוהה. היום, כשקשה למצוא עובדים, היום חברות בארצות הברית, קטנות, בינוניות וגדולות, בעיקר מדווחות בסקרים שנעשים, וכל הזמן נעשים סקרים, שקשה להם למצוא עובדים מתאימים. זו הבעיה המרכזית היום בארצות הברית. אז כשזה המצב, אתה לא עושה כאלו צעדים.
גם בישראל, אגב, אבל זה כבר נכון. סיפור אחר. לגבי, אז זאת אומרת שעכשיו טראמפ יצטרך למצוא מחליף לקון, שבדיוק מתאים לה, יש כבר מועמדים?
יש מועמדים, אני חושב שהמאזינים לא כל כך הכירו את השמות, אז נוותר, אבל מדובר באמת, כמו ברוב המקרים כשטראמפ ממנה אנשים, באנשים שתומכים בכיוון הזה ומאמינים בכיוון הזה. סביר להניח שאנחנו נשמע על הנושא של הפרוטקציוניזם עוד הרבה בשנה שנתיים הקרובות. דרך אגב, לא רק מארצות הברית. היו בחירות באיטליה, מי שזכתה בסוף השבוע האחרון, ומי שזכתה זו מפלגת חמשת הכוכבים. מפלגת חמשת הכוכבים אומרת הרבה דברים, בזמנו היא גם דיברה על יציאה מהאיחוד האירופי ומשאלם, אבל היא גם פרוטקציוניסטית בהגדרה של לייצר באיטליה ופחות יבוא, ופחות פועלים זרים, וכן הלאה וכן הלאה.
שמרנות, זאת אומרת, הימין השמרני.
זה ממש חזרה לימים עברו, לימים שבהם, אני מזכיר שאנחנו 20, כמעט 30 שנה, בתהליך שמאוד ברור של גלובליזציה, של מעבר ליבוא ומעבר של התעשייה למזרח ולדרום אמריקה, ועכשיו אנחנו רואים ניצנים של תהליך הפוך, וחלק מזה זה נובע באמת מאובדן משרות ומחלשות של מטבעות, ואנחנו רואים יותר ויותר קולות בכל העולם של שמרנות, של אולי להפוך את התהליך הזה חזרה.
אגב, קצת סוטים מהנושא, אבל העם האמריקאי מאחורי טראמפ?
אני חושב שיותר ממה שחושבים. אני חושב שקודם כל הבוחרים של טראמפ בחרו בו בגלל זה. צריך לזכור, טראמפ הוא לא אמר דברים שונים במהלך הקמפיין. הוא כל הזמן דיבר על זה שצריך לעצור את היבוא הזול מסין, ושצריך להחזיר את החברות האמריקאיות לארצות הברית. אלה הדברים שהוא דיבר עליהם והוא מיישם אותם. אז קודם כל, בטח באזורים כמו חגורת הברזל, פנסילבניה, מקומות שמייצרים פלדה, מקומות שמייצרים רכבים, הם תומכים בצעדים האלו, כי זה, בשביל זה הם בחרו בו. ואני חושב שזה לא רק הבוחרים הברורים של טראמפ, אני חושב שזה יותר רחב. אני חושב שאמריקאים פחות מרוצים מהגלובליזציה, מהסחר העולמי, עוד פעם, כי הם באמת מאמינים ויודעים שהם יכולים לעשות את זה בעצמם. וזו נקודה שאין למשל לאירופאים. יש סקרים שבודקים עד כמה אנשים עושים, שואלים אותם כמה שאלות בנוגע לגלובליזציה. הסקר האחרון שראיתי הייתה שאלה מאוד יפה, האם הסחר העולמי תורם ליצירת מקומות עבודה, והאם הסחר העולמי תורם לצמיחה. ורואים בבירור בסקר הזה שאחוז המשיבים כן, זאת אומרת אחוז התומכים בגלובליזציה, לשתי השאלות בארצות הברית הוא מהנמוכים בעולם. בהשוואה למשל לאירופה, או ליפן, או למדינות אחרות שהם משקים שפתוחים ותלויים בייצוא. ועוד פעם, בצדק, סך הכל, אם מסתכלים על ארצות הברית, 10% מהתוצר זה ייצוא. האמריקאים הם סוג, ארצות הברית היא סוג של אי. וזה היתרון שלה, ואני חושב שטראמפ מבין את זה טוב מאוד.
אוקיי, עד כאן להפעם. נמשיך לעקוב אחרי התפתחויות, נמשיך גם להזין למוזיקה במקביל. תודה רבה אורי.
תודה שי.
וכמו כל שבוע אני רוצה להודות לספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה על עריכה טכנית. תודה רבה ונשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.